טוב, רוצה להביא לכם היום, אנחנו קצת זזים מהנושא שעסקנו פעם שעברה על השלמות והשתלמות. אני מניח שעוד לווריאציות כאלה ואחרות עוד נגיע, אבל בינתיים ואני אתן לבנימין. יש פה שני קטעים, בסדר, מי שצריך צריך, מי שלא לא. יש פה שני קטעים על נושא הרצון העיוור. זה קשור לשופנהאואר, שהוא אחד הפילוסופים היחידים של הרב קוק, שהוא אחד הפילוסופים היחידים שזכה להיות מוזכר על ידי הרב קוק, אבל הוא לא מזכיר אותו באהדה אלא בביקורת נוקבת. אבל באמת אפשר לומר שמספר הפילוסופים שהרב קוק מזכיר הוא מאוד מועט. זה בעצם שפינוזה כמובן, קאנט קצת, שפינוזה הרבה פעמים, ממש הרבה פעמים יחסי, קאנט, ברגסון פעם אחת, ושופנהאואר כאן פעם פעמיים, והוא רומז כנראה פעם אחת לניטשה, אולי אפילו כותב פעם את שם שלו, נדמה לי שפעם אפילו מופיע שם שלו, אבל הוא רק בפעם אחת כנראה הוא ממש רומז אליו בפעמיים, אבל את שמו הוא לא מזכיר. כמובן אריסטו ואפלטון מוזכרים, כן, היוונים, אבל מבין החדשים אלה שהוא מזכיר. וזה מעניין, אבל למי שפעם אמרתי לכם שיש שמות שהוא לא מזכיר כלל, זה באמת מעניין למה הוא לא אומר. הרבה הוגים לא מזכירים בכלל שמות, זה התייחסות מסוימת, זה אמירה על שלינג ועל הגל שהיה ראוי שיזכיר אותם, שהם, העמדות שלהם הם עמדות כאלה התפתחותיות וחלקה מיסטיות, וזה, זאת אומרת, יש קרבה ויש ריחוק. מעניין. יש עוד אדם אחד שמאוד מעניין, שאין לרב קוק שום שיח ושיג איתו ממה שלי ידוע, וזה אדם שהיה ראוי שיהיה שיח ושיג ביניהם, וזה גורדון, אהרון דוד גורדון, שיש קרבה גדולה בתורות שלהם. זה לא אותו דבר, יש ריחוק. הוא יד מאוד מעניינת. הוא היה פחות או יותר בן גילו של הרב קוק, פחות או יותר. היה לו זקן יפה. מה? הוא נפטר בין, אני לא יודע, 60-70, אני לא יודע מכמה הוא נפטר, אבל בכל אופן באותה תקופה שהרב קוק פועל ביפו, גורדון פועל בכנרת ושם במושבות. הוא בן העלייה השנייה, הוא מבוגר, הוא בן 40 ומשהו, בדיוק כמו הגיל של הרב קוק. הוא מגיע מאותו אזור, הוא עשה הכרעה אישית אחרת לחלוטין, הוא כנראה שהוא כן נשאר דתי, אבל לא דתי. מה? לא, לא, דת העבודה זה משהו אחר, אבל במובן של שמירת מצוות, אני קיבלתי עדות מהאנשים שהוא כן, הוא הניח תפילין והוא הניח תפילין ושמר. יש מישהו אמר לי שהוא מצא התכתבות שלו עם הרב קוק, של גורדון עם הרב קוק, על נושא שמיטה. הבן של גורדון שנשאר ברוסיה, חזר בתשובה, או כנראה נהיה איזה מין חסיד כזה, כלומר משהו כזה, בדיוק, וגורדון מתכתב איתו. ברור שגורדון לא היה דוס גדול מבחינה הלכתית, אבל הוא היה איש מאוד דתי, יש לו, התפיסה הדתית שלו היא משהו קצת פנתאיסטי, לא, לא משנה, אבל יש קרבה גדולה. ללא ספק הוא היה איש הרוח של תנועת העבודה, הוא הוכר ככזה. היית מצפה שיהיה איזה מפגש גדלים, זאת אומרת, אין גורדון לרב קוק. ודווקא יש לנו כמה וכמה סיפורים על חיבה ועל זיקה ועל קשר כזה או אחר בין הרב קוק לברנר. ברנר, אמנם ברנר היה ביפו וגורדון לא, אבל בכל אופן ברנר היה צעיר, קודם כל היה צעיר יחסית, שנית, לא רואה, הוא לא כך צעיר, אבל שנית, ברנר היה כופר ענק. הרב קוק אומר לא, בתוכו יש דברים גדולים וכן הלאה, אבל בכל אופן וגורדון ממש לא, לא כופר, בסדר, אולי תפיסה דתית אתה יכול לחלוט, אבל ברנר לגמרי שונה, הוא ממש ההיפוך. אז יכול להיות שדווקא בגלל זה הרב קוק רואה אותו כדגם של החלוצים, אנשי העלייה השנייה. ולכן הוא אומר לצייטלין, כשהוא פוגש אותו, הוא אומר, הרבה, יש הרבה ברנרים בעמק. כך הוא אומר לו, הרבה אנשים כמו ברנר יש בעמק. זאת אומרת, הוא רוצה להריד לו, גדיילים, כך הוא רוצה הרב קוק להגיד לו, יש גדיילים. הם קשים, הם כועסים, הם מוחים, הם כופרים, אבל הם גדולים. וכך הוא אומר לצייטלין, ואתה רואה את הערכה שלו, וגם יש איזה סיפור שברנר הולך אחרי הרב קוק, אתם מכירים את זה, שהרב קוק הולך בחול הים, ביפו, וברנר הולך אחריו, והכניס את הרגליים שלו לצעדים של הרב קוק, שזה משהו מאוד מטאפורי יפה, וכאילו הוא גם קצת מחפש, בכל אופן הוא באיזה מקום אחר, הוא כותב ביקורת נוקבת. בכל אופן, עם ברנר יש איזשהו קשר, ועם גורדון אין בכלל קשר, זה מאוד מפתיע. אולי לא, אולי דווקא בגלל הקרבה, אז יש איזה ריחות, אתם יודעים, זה תמיד הקרובים, קצת חוששים להיות קרובים יותר מדי. תראה, יפו הייתה בעצם העיר של המושבות, ולכן אנשים נסעו. זה לא נכון שהריחות חשוב, לא היה אז אס-אמסים ומיילים וזה, זה נכון. אבל בכל אופן, תשמע, אנשים הגיעו ליפו, אנשים הסתובבו, אנשים הלכו, אנשי רוח יודעים למצוא אחד את השני, זה לא כל כך מסובך. למשל, מה כן?
אם מישהו הוא בסך הכל הולך בדרכך, אבל הוא גם לא כזה חסיד שלך, זאת אומרת, הוא הגיע לזה בפני עצמו, אז בסדר, הוא הגיע לזה, כאילו, לא צריך להשקיע אנרגיות בשבילו.
לא, אבל נגיד שהרב קוק רוצה, הוא הרי עוסק ב, נקרא לזה, העלאת ניצוצות, נכון. החברה החילונית, הוא רוצה לציין את הגדלות שיש שם, שהם לא אנשים רשעים. זאת העבודה שלו. יש שם אחד שהוא גורדון, שכל הזמן יוצר מושג כמו דת העבודה בערך, זה קצת שם כזה קצת לא מדויק, אבל הוא עושה אידיאליזציה ואומר שאפשר להתחבר לאלוקים דרך העבודה. הוא מדבר מונחים דתיים, מונחים של עבודה וכושרות עברית. הרב קוק יש לו פה קר נרחב לעשות עבודה, דמיד, עם כופרים הרבה יותר קשה לעבוד מאשר עם אדם שעושה לך עבודה. אתה יכול להיות ביקורתי כלפיו, להגיד, תראה, זה פן מסוים, זה בחינת חול, יש בחינת קודש, זה פה, זה
שם. השאלה אם יש טעם להשקיע אנרגיות בזה, זאת אומרת, בדיוק כמו ש... אם התלמידים שלך, ברור שיש טעם להשקיע אנרגיות עם התלמידים שלך, אם אלה שהם בדיוק ההפך ממך, אז ברור שיש טעם להשקיע אנרגיות. אם מישהו חושב כמוך, אבל יש לו כל מיני מחלוקות קטנות,
אבל הוא היה אדם, אבל תדע לך שהוא היה אדם שמאוד היה מוערך, הוא היה מאוד מוערך על ידי החלוצים גורדון. לא, ליצור איתו קשר, לחבר אותו, ליצור מפגש רוחני, שממנו יוצא אחר כך איזה מניפסט. לא יודע משהו. לא יודע. זה מפתיע. אולי יש בכתבים דברים. מישהו אמר לי, אמרתי לכם, המדריך, זה מדריך שאינו, זו אמר שהוא יודע על תכתובת הלכתית שהייתה. אולי יש שם גם איזה אמירות, אבל מתקופה קצת יותר מאוחרת, אם מתקופת ירושלים ולא מתקופת יפו. אבל לא יודע, יכול להיות. בכל אופן, לענייננו, אנחנו עכשיו נכנסים פה לסיפור הזה של שופנהאואר, אז בוא נראה מה הוא אומר פה. אותה הסתכלות הרשעה הפסימיסטית, הקיצונה, שנתבטאה בפילוסופיה החדשה על ידי כפרנים כשופנהאואר וחבריו, כמו כל צדדי המציאות, יש לה מקום, והכל בכלל, אין לך דבר שאין לו מקום. אז אתם רואים שהרב קוק אמר, תשמעו, לי יש גישה קבועה. כל עמדה רוחנית רצינית שאני נתקל בה, היא כנראה, יש לה איזה מקום, יש לה איזה בחינה. זאת הגישה של הרב קוק בכל דבר, נכון. יש ניצוץ, יש אור, יש משהו בכל דבר. אבל, יחד עם זה, אתם רואים איך הוא קורא לו? כפרנים, הסתכלות רשעה, פסימיסטית וכו'. הרשעה והשקר שיש כאן הוא רק העיוורון השלילי שגורם להם לא להכיר את אותו הכוח העיוור הפועל כל כך במלוא העולם של הפושים והדמיונות, הרגשות והשאיפות וגם המחשבות האנושיות ובכל היקום המוחש, כמעמד השמרי של ההוויה המכוננת בכל כך עדינות והערה אינסופית, בכל כך שכלול ושלמות כולית, עד שלא יחסר בשום עוז ועוצמה, עד שגם התימהון והרשעה, העיוורון והרצון החומרני נתונים הם לכללותה. ובחוג מציאות זאת נראה הדבר כאילו שליטה זו מתפשטת על כל מלוא המצוי, אף על פי שבאמת איננה כי עם סעיף קטן אחד מתחתית קרקע המשכן הכללי של מלוא ההוויה. כן, אז אם כן, כאן הוא מתמודד עם העמדה של שופנהאואר. שופנהאואר כתב ספר שבו הוא מבטא את העובדה שהכוח העיקרי בהוויה הוא הרצון. הרצון. רצון למה? לכלום. רצון. זה הכל. עכשיו, זה דבר נורא. ההפך מדטרמיניזם, זה נכון, אבל מצד שני חסר מה? אם אתה אומר רק רצון, מה חסר? חוכמה, כלומר בדיוק כך, מה חסר? כלומר מה? כוונה, משמעות, דרך, השתלמות, תיקון, משהו, רצון. זה כמו שאתה אומר, תשמע, יש לי מנוע, מה אתה עושה איתו? מה אני עושה איתו? יש לי מנוע. אבל מה עושים עם המנוע? מה זה משנה? יש מנוע. אז כמובן שזה יוצא פסימי, כי זה רק רצון, זה מין כוחות. אז איך אומר רב קוק? הוא אומר, על מה הוא מדבר? אז הוא אומר, נכון, שופנהאואר צודק, אנחנו רואים בהוויה המון כוחות עיוורים שפועלים בצורה עיוורת לחלוטין. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המציאות, אתה מוצא בה את היסוד השופנהאוארי הזה. זה נכון. מי שמסתכל על המציאות בעיניים מסוימות, יכול לראות, תשמע, אני רואה פה תנועה שלא מובילה לשום דבר. כל מיני תנועות, כל מיני דברים. אני רואה את זה. עכשיו, זה כמובן פסימי. למה זה פסימי? מכיוון שזה מוביל ל-nowhere, לשום מקום. לאן זה מוביל? מה, תנועות, כל אחד מזה, זה בלגן. עכשיו, שופנהאואר עצמו צריך לדעת, היה מושפע, הוא זה שהביא את המזרח הרחוק לאירופה. הוא מאוד הושפע מההינדואיזם ומהבודהיזם, בעיקר מבודהיזם. וכמו שאתם יודעים, אלה דתות מאוד 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 פסימיות. זאת אומרת, התפיסה שלהם למציאות היא מאוד שלילית. זאת אומרת, אין, בודה, העמדה של בודה יוצא, בודה יוצא מתוך תחושה שהעולם הוא רע. העולם רע, הקיום רע. זה התמצית של התפיסה הבודהיסטית. ולכן הפתרון של הבודהיזם הוא להביא לאי קיום, לשלילת הקיום, לביטול הקיום. ביטול היש כאן לא במובן ביטול העולם החיצוני כלפי עולם פנימי נשגב, כמו שאצלנו, כן? מה זה ביטול היש? החיצוני, החלקי, הרדוד, השטחי, זה מתבטל כלפי המקור, העוצמה, האחדות, האור. זה מה שאצלנו נקרא ביטול היש. שם, ביטול היש זה ביטול הישות. זאת אומרת, להיעלם, לעיין את המציאות, כי המציאות היא במהותה, עצם המציאות רעה. כי לא יכול להיות מצב של להיות וטוב. כי בכל היות יש תמיד, ומיד, ובודה חשף, את המצוקות שיש לאדם, המצוקות הגבוהות, המצוקות העדינות יותר, והוא עובד על זה, והוא אומר שאתה לא יכול להימלט מזה, כי גם עכשיו כשאתה יושב בכיתה, אז אני יודע, קצת חם לך, וקצת קר לך, וקצת חם פתוח, ואתה רוצה קצת את זה, וזה וכל הדברים. אז הוא חושף את התסכולים, ולכן אין פתרון למציאות. אין פתרון. זה לא שאתה יכול לשפר אותה. זה בילט אין, בהוויה שהיא רעה. לכן הפתרון של ההוויה הוא לא להיות, לעיין אותה, לעיין את המציאות. עכשיו, איך מעיינים את המציאות? כמובן, זה עיון התודעה, זה לא, הוא לא לוקח שולחן וטוחן אותו במגרסה. מעיין את העולם. הוא לא, אין לו, זה לא מעניין אותו כמובן. העולם בחיצוני בכלל לא מעניין אותו. הוא רוצה שאנחנו ניגאל. איך אדם ייגאל? על ידי זה שהוא לא יהיה. איך הוא לא יהיה? על ידי פעולה תודעתית. זאת המדיטציה הבודהיסטית, שהיא בעצם פעולה של התעיינות הקיום, שזה המטרה. וזה... זה... עכשיו אני אומר לכם דברים שהם נכונים לגבי בודה, וזה הבודהיזם הקדום. אני פותח סוגריים ואומר שיכול להיות שאם אתם תשמעו על חברים או חברות או אני יודע מה, אנשים, לא יודע מי, שהולכים לכל מיני סדנאות בודהיסטיות או זן בודהיסטיות היום, שהם יגידו לכם שהם לומדים דברים אחרים, אז אל תופתעו, כי הבודהיזם עבר כמה וכמה שינויים. זאת אומרת, הוא נהיה יותר קרוב למה שאני הצגתי את העמדה שלנו, שזאת עמדה אחרת. אבל במקור זה בדיוק מה שאמרתי, והרב קוק ידע את זה, ושופנהאוור ידע את זה מצוין. שזה הבודהיזם במקוריותו, וזה העניין של הביטול. המציאות היא רעה. שופנהאוור מאוד הפנים את זה. יש בדיחה פילוסופית שטוענת, אני קורא לזה בדיחה, שתמיד כותבים קצת על הפילוסוף, על החיים שלו וכן הלאה. ואז גילו ששופנהאוור היה נורא מסכן בחיים שלו, היה לו קשיים עם אמא שלו וזה, הוא לא התחתן נדמה לי או משהו כזה. אז הוא אמר, בגלל זה שופנהאוור כזה פסימיסט, כי הוא היה, יצא לו חיים גרועים וכן הלאה. אז אני קורא לזה בדיחה פילוסופית, מכיוון ש אם אתה תבדוק כל פילוסוף ותנסה לוודא האם זה בגלל בעיה פסיכולוגית שהייתה לו, אז מה שנקרא פסיכולוגיזציה של הפילוסופיה, אז זה דבר שיכול להוביל לכל מיני דברים מוזרים, כי אז אפשר לעשות, יודעים, גם לכל מיני אנשים אחרים אפשר לעשות פסיכולוגיה, כן? עם דמויות תנכיות למיניהם, אפשר לבדוק את הפסיכולוגיה שלהם, או כל מיני אמוראים, או תנאים, וכן, אתה מגיע כל מיני דברים מוזרים. אז בסדר, אז בגבולות מסוימים, אנחנו מאמינים שהפסיכולוגיה, הפסיכה, כן? חיי הרוח, מושפעים מחיי הנפש, אבל טוב, זה לא הגישה, מכיוון שגדלותו של פילוסוף לא נמדדת מאיזה בעיה פסיכולוגית זה בא לו או לא בא לו, אלא באיזה מובן החברה מוכנה לקבל את העמדה הזאת, שכנראה הוא נוגע באיזה משהו מאוד אמיתי בנפש האדם. כן? אחרת, אדם שלא נוגע בדבר אמיתי, הספרים שלו לא נמכרים. זאת אומרת, אומרים, לא יודע, אתה מבלבל את המוח, זה לא מעניין אף אחד. זה לא בגלל החיוך היפה של שופנהאוור, אנשים קונים לו את הספרים ומפיצים אותו באירופה. זה בגלל שהוא אומר דברים שהם מאוד מדברים מליבם. זאת אומרת, הוא חושף פה נקודה, תחושה מאוד קשה שיש לאנשים. תחושה פסימית שהמציאות היא חסרת פשר וחסרת כיוון. אז מה הוא אומר כאן עכשיו הרב קור? איך הוא מקבל את שופנהאוור באופן חלקי? מה זה הנקודה הזאת של קבלה באופן חלקי? אז הוא אומר, כאן הוא משתמש בביטוי, הוא אומר, הכל נכון כמעמד השמרי של ההוויה המכוננת בכל כך עדינות והערה אינסופית, שכלול, שלמות כולית וכו' וכו'. מה זה לדעתכם הביטוי המעמד השמרי של ההוויה? היה לי על זה ויכוח עם שלום רוזנברג פעם, לכן אני מעניין אותי מה תגיד. מה? כוח החיים, כלומר השימור. יפה, זה שלום רוזנברג אמר. מה אני אמרתי? לא, זה יפה, זה יכול להיות, אני לא יודע, זה ויכוח. שלום רוזנברג, דע לך שהוא גודל. וממש גודל. יש לו קריאה מאוד מעמיקה, והאינטואיציות שלו מאוד טובות. איזה עוד מילה זה מזכיר לכם? שמרים. יפה, זה מה שאני אמרתי. אני אמרתי שמרים. ואני אגיד לכם למה אמרתי את זה שמרים. ואני לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, יכול להיות זה שמרים שתורים לשאול שומר. כי יש קטע באורות שהרב קוק מדבר על הרשעים. שהרשעים חשובים בחברה, ואז החברה, כשיש חברה, כשיש ברשעים, היא כחמרה תווה דייטיב אל דורדיה. מה זה? יין טוב השוקט על שמריו. מה זה נקרא שוקט על שמריו? שהוא שקט, אסור שהשמרים יעלו, כי אז הם מאחרים את היין, אבל חשוב שיהיו שמרים בתחתית החבית, כי הם מעניקים את החריפות ליין. זה הביטוי העניין של שוקט על שמריו. עכשיו פה כשהוא אומר בסוף הפסקה תחתית קרקע המשכן הכללי, כן, אז לי זה התחבר עם בחינת השמרים שיש בתחתית החבית. ולכן אני חושב שהרב קוק התכוון פה לומר שמה ששופנהאואר גילה וחשף, הוא חשף את הפן הזה, את השכבה הזאת של הרשעה של השמרים שיש בהוויה, והוא צבע בצבע השמרי הזה את כל החבית. אבל זה לא נכון. באמת החבית היה עם צלול, יש הכל קוליות ואחדות וכוונה ועדינות, וראה איזה פלא, בתוך התוכנית הכללית יש גם מקום לשמרים, כלומר גם לפראות וליצריות ולרצון יצרי, רצון יצרי. עכשיו כפי שאני מבין את הקטע הזה, בצורה שאני מבין אותו, הרב קוק אומר כאן דבר מאוד יפה שמעורר הרבה מחשבה. באמת אני זוכר שבזמנו כשלמדתי את הקטע הזה זורז לי הרבה הרהורים, שבעצם הטענה שלו היא כזאת: הרצון כשהוא מתגלה מן האלוקי, הרי הגילוי הראשון תמיד הוא רצון, זוכרים שדיברנו, תמיד אתה צריך לרצות שיהיה משהו, יהיה עולם, אני רוצה שיהיה עולם. זאת אומרת התנועה הראשונה היא מין רצון ראשוני, אבל תמיד זה מעורב, זה אחדות אחת עם חוכמה, לכן תמיד הכל מתחיל ברצון וחוכמה כשהם מחוברים יחד. למדנו כמה קטעים כאלה, נכון? ואנחנו יודעים מה, אולי עוד אף אחד עם כמה קטעים, אתם זוכרים שדיברנו על הרצון והחוכמה, זה אחדות אחת שאי אפשר להבדיל בינה. זה כמו שאמרתי לכם שאדם אומר אני רוצה להביא מתנה, זוכרים את הדוגמה? אני רוצה להביא מתנה, עכשיו כשאתה אומר אני רוצה להביא מתנה, אז אני יכול לעשות אנליזה ולהגיד יש פה פן אחד שרוצה, זה עצם הרצון, ובית מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת מתנה. זאת אומרת יש פה כל רצון יש לו תוכן, כן? כל רצון יש לו תוכן, אין, אי אפשר, רגע, זה נכון, אי אפשר רק לרצות. אפשר לרצות לדעתכם ללא תוכן?
כן,
כן.
מה?
זה לא במודע, יש רצון חיובי שקיים.
יש דבר כזה, אתה חושב?
כן.
אני תוהה. יש דבר כזה רצון ראשוני שאני שואל אותך מה, אומר אני לא יודע אבל אני רוצה. מוזר קצת, לא? לא יודע. בכל אופן, הרב קוק כנראה חושב שהרצון האלוקי, כלומר, האלוקי כשמתגלת, מתגלת ספירה ראשונה מן עולם, אני לא יודע, האדם קדמון, אני לא יודע, העולם הכי גבוה שאפשר לענות על הדעת, זה יקרה רצון חוכמה כזו. זה מין תנועה עם תוכן. והתוכן הכי נשגב כמובן. שלמות, מעלה, תיקון, אני לא יודע, מה שאתה יכול לחשוב, זה הדבר הכי גדול בעולם. זה כאילו האלוקי, מה האלוקי כבר יכול לרצות, כן? הוא לא יכול לרצות דברים לא טובים, כן? זה כמובן תרתי דסתרי, אלא שלמות רוצה. ואז מתחיל תהליך של השתלשלות והתפרטות, והעולמות יורדים ויורדים ויורדים ויורדים, ובסוף בסוף אנחנו מגלים עולם שבו יש כאן, יש תהליכים של רצון וחוכמה שמתחילים להתפלג, נפרדו הרצון והחוכמה, אומר רב קוק. ואז בתחתית המערכת אנחנו מוצאים פה דבר שהוא רצון ללא חוכמה. ומה זה? זה קוראים יצר. זה רצון ללא חוכמה. תשימו לב, יצר הוא גם מנוע. יודעים ש... רואי, למשל, הוא חשב שהכל מתחיל מלמטה. זאת אומרת, האיד הוא המנוע שלנו, שם נמצאים היצרים, המנוע נמצא למטה, ואנחנו פשוט, כמו חיה, תחשבו על חיה, שמה היא רוצה? מה היא רוצה? חשוב מה חיה רוצה? היא רוצה לאכול, היא רוצה לחיות, נכון? היא רוצה להזדווה, כלומר, להביא צאצאים, והיא רוצה להיות מוגנת, כי לא... זה העניין של התופנות, להגן על עצמה או לתקוף אחרים, אני לא יודע בגלל. יש כוחות חיים כאלה. ואנחנו כאלה. אלא מה? שאנחנו, יש לנו עוד כמה קומות, שלוקחים את היצרים האלה, לוקחות, הקומות האלה, לוקחות את היצרים האלה, והופכות אותם לבודנים, תרבותיים, חברתיים, מעודנים, מאוזנים, וכן הלאה וכן הלאה. כך הוא מציג. כלומר, המנוע הוא פה, וזה הולך, הולך והולך. אוקיי? עכשיו, הרב קוק חושב שלא. זאת אומרת, בהוויה, אמנם יש יצרי, יש עיד, נאמר, יש יצרים. עכשיו, העיד צריך להבין, ודווקא פה אם תהיה את העיד בצורה מאוד יפה, זה כוחות שהם, אין ביניהם שום איזון, הם ממש עיוורים וסמויים, זה נורא יפה. מי שקורא תיאור העיד של פרויד רואה, זה ממש אתה מרגיש שם את המין כאוס של כוחות, שהם, המהות שלהם שהם לא מסודרים והם לא, הם לא תלויים אחד בשני, והם, אין ביניהם שום איזון ושום התחשבות. זאת אומרת, כל כוח פועל וזה יכול להיות סתירות ויכול להיות כל מיני דברים. לכן כשהעיד פורץ, למשל במחלת הנפש, העיד פורץ, כלומר, המחסונים, הגבולות, השוערים, כל הדברים האלה התפוררו, העיד מתפרץ, אז אתה רואה דברים מוזרים, אתה רואה דברים מטורפים, מטורפים, ממש מטורפים. כי העיד הוא, הוא לא רציונלי, הוא חסר כל... הוא רצון עיוור. כלומר, אני חושב, נדמה לי שגם יש טוענים שיש קשר בין פרויד ושופנהאוור, זאת אומרת, שהיה להם אפילו קשר, זאת אומרת, רוחני, זאת אומרת, שפרויד כן מושפע אולי משופנהאוור, לא יודע בדיוק, או שופנהאוור. נכון? יש איזה, זה, ילום כתב, נכון? קוראים לספרים האלה, שפרויד מטפל בשופנהאוור, נכון? או איך זה הולך שם? מה? איך הספר הזה? נו, כשפרויד היה, כששופנהאוור... אתם לא קוראים ספרים מהסוג הזה.
אני לא
חושב
שזה, רק
פרויד,
יש
שופנהאוור. כדאי שיש שופנהאוור גם, כן. יש על שופנהאוור, כן, שהוא גם, הוא אחד המטופלים, נדמה לי. זה נורא יפה, הוא מכניס את הפילוסופיה, הפסיכולוגיה ביחד. תקראו, תקראו, חבר'ה, בלילה, כשתורכים לישון 10 דקות, לפני השינה, כי צריך משהו להרדים אתכם. אתם יכולים לקרוא קצת ספרים מהסוג הזה. פסיכולוגיה, פילוסופיה. בכל אופן, אז שופנהאוור, אז זה מסתדר מצוין, כי העיד הוא בדיוק מרצון עיוור. אז אומר הרב קוק, נכון מאוד, יש בתחתית קרקע המשכן. כלומר, במכלול של המשכן כולו, אם נשתמש במטאפורה הזאת, יש לנו גם תחתית, ושם יש כוחות עיוורים. שם כוחות עיוורים. והם פשוט פועלים, אבל באמת הם חלק ממכלול שלם. והם חלק מהתוכנית. התוכנית היא כזאת שיש כאן כוחות, ושיש רצון לחוכמה למעלה, ושזה משתלט, ושלאט לאט זה יהיה תיקון, ויש עלייה, יש ירידה, ועלייה, וכולי. כל התוכנית, אשר הרב קוק מתאר את ההוויה, שנכון, אנחנו היינו למעלה, וירדנו, ויש נפילה, כמו שקבלה מתארת, שהייתה נפילה, שבירת הכלים, וירד, ועולה, והכל יעלה, והכל יתוקן. והדברים האלה קיימים, זאת אומרת, יש רצון וחוכמה בהוויה, והם כל הזמן כאילו מקרבים אליהם, יש מקור נשגב, יש אחדות, יש הוויה, והריבוי, הכאוס, הבלגן, הוא פן מסוים במציאות, שכמובן צריך, אבל יש לו תפקיד, כי אפשר, יש לו איזשהו תפקיד כזה. אז אתם מבינים, אז לכן מה הביקורת על שופנהאוור? כי הוא בעצם לקח משהו שהוא נכון, זה המעט שהוא נותן לו, הוא נכון, וצבע איתו את כל המערכת וטען שזאת המציאות. בסדר? כן, אולי נקרא את השלוש שורות האחרונות עוד פעם. ובחוג מציאות זאת נראה הדבר, כאילו שליטה זו מתפשטת על כל מלוא המצוי, אף על פי שבאמת איננה כי עם סעיף קטן אחד מתחתית קרקע המשכן הכללי של מלוא הוויה. אולי נקרא שתי שורות לפני כן. כן, היא כל כך שכלול ושלמות כולית, עד שלא יחסר בו שום עוז ועוצמה, עד שגם התימהון והרשעה, העיוורון והרצון החומרני נתונים לחללותה. כן, זה כאן, יש כאן איזה אמירה יפה של רב קוק. הוא אומר, זה נכון שיש תוהו ובוהו. כן, אבל התוהו ובוהו זהו חלק מהתוכנית. זה לא תוהו באמת, זה חלק מתוך תוכנית הבנייה הכוללת. מובן הדבר שההשתקעות בעומק הרשעה, השיעבוד הפנימי אל הרצון העיוור כששולט בעולם, הרי הוא מגביר את כוחו של תנין עיוור זה. והעולם סובל ממנו מרוב רשע וחסל מבלי הכיל. זה עניין התנין העיוור, הנחש, שם באש, שזה ספרות על זה, מה זה בדיוק? אני זוכר בדיוק עכשיו. בכל אופן, התנין העיוור הזה, אז הוא אומר, מה הבעיה? הבעיה שאתה יכול להיות אותו יצור, הרי אנחנו קובעים את הכל, אם אתה תשתעבד לרצון עיוור, זאת אומרת ככה, אם אתה תשתכנע על ידי שופנהאואר, אז אתה, מה שאתה עושה זה שאתה בעצם מגביר את העמדה שלו ואתה מחזק את העמדה השלילית הזאת. כן? הרי הוא מגביר את כוחו של התנין וסובל, עולם סובל ממנו מרוב רשע וחסל מבלי להכיל. ועצם המדע המוטעה הזה, כשציוריו מתגברים, זאת אומרת, אם הטעות הזאת תשתרש בחברה האנושית, והחברה האנושית תטמיע בתוכה את הטענות של שופנהאואר, והם יגידו, אכן העולם הוא רצון עיוור וחסר משמעות, הכל פסימי וכן הלאה, הוא בעצמו הינו הגורם היותר גדול להחשכת העולם. כלומר, התיאוריה הזאת, היא הופכת להיות התיאוריה המסוכנת, על ידי התפשטותו של הרצון האכזרי והגס הזה, בכל סעיפיו וחיליו, בכל רוחו התמה, ורוחו התמה נמזג על ידי חן בעצמותה של התרבות האנושית, והווה לה לכוח הפועל בנימוסיה, תיאורי חיי אומנותיה, אומנותה, אומנותה, שיריה, וכל כבודה המדומה. זאת אומרת, הרב קוק מאוד חושש מהעמדה השופנהאוארית מפני השפעתה. כי הוא חושב שזה הדבר הכי גרוע, שאנשים ישתכנעו בפסימיזם הזה, והם יטמיעו את זה בתוכם, זה יהפוך להיות עמדה רוחנית שלטת, ואז זה יהיה ניצחון של הרוע, של התנין העיוור הזה. זאת אומרת, מה הוא רוצה? הוא רוצה להשתלט לנו על התודעה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מסוכן. כי אתם יודעים שהאזור הכי הכי רגיש והכי חשוב בעולם, זה התודעה שלנו. כן? ואם התודעה שלנו נכבשת על ידי עמדות שליליות מוטעות, הדבר הזה מביא לנזק עצום. זאת הטענה. תדעו, בסופו של דבר, קודש הקודשים, דיברנו על זה פעם, נכון, הזכרנו את זה, לא הזכרנו את זה במסגרת הזאת, קודש הקודשים הוא אי שם בהר הבית, נכון? אבל בכמה וכמה ספרים כותבים לנו שקודש הקודשים החיצוני הוא בעצם מעורר בנו את קודש הקודשים הפנימי, זאת אומרת את התודעה שלנו. וזה המקום, רב חיים מוולוז'ין כותב את זה, זה כתוב במשמע, זה משמע כך ברמב"ם בתחילת מורה נבוכים, אחרי וכמה מקומות, הטענה הזאת ששם נמצא המקדש. למה שם נמצא המקדש? כי שם מתחברים השמיים והארץ. איפה מתחברים השמיים והארץ אם לא בתודעה שלנו, במוח שלנו? שם באמת, אם תחשבו, איפה יש מקום שהרוח והחומר נפגשים? אנחנו יודעים היטב, זה בדיוק במוח. עובדה שיש כאלה שאומרים לך, זה רק חומר. נכון? איזה רוח, איזה רוח? יש שם רק סינפסות ונוירונים. איזה רוח יש שם בדיוק? כן? ויש אחרים שאומרים לך, מה זאת אומרת? אבל זה כל התודעה שלי, כל אני נמצא שם, מה זאת אומרת? זה הרוח שלי. זאת אומרת, יש מקום ששם הכל מתנקז. זאת אומרת, יש מקום אחד שכולם יודעים שיש שם, מי שמאמין, יש שם רוחניות, ומצד שם כולם יודעים שיש שם גשמיות. זאת נקודת החיבור האמיתית בין השמיים והארץ. נכון? זה יכול להתפשט אחר כך לבית המקדש כדי להגיע אחר כך לרמות אחרות של התפשטות בחברה וכן הלאה. אבל אני אומר, קודם כל ברמה הראשונית, מהו מקום המפגש? למשל, ניקח את הנביא. איפה הנביא מתנבא? איך הוא מתנבא? הוא מתנבא בתודעה שלו. זאת אומרת, הוא רואה דברים. הוא חוזה דברים. זאת אומרת, הרוח שלו חודרת ומשפיעה ומשנה, והוא רואה דברים במציאות, והוא אחרי זה יכול לבוא ולהביא בשורה. משה רבנו תופס ברוח שלו את התורה ומביא אותה אלינו. זאת אומרת, הוא מביא תורה מן השמיים. איך הוא מביא תורה? איך היא? מה היה הצינור? הרי הוא לא פשט את ידיו ונפלה לו תורה, אני לא יודע, אשכנזית או ספרדית לידיים, ואי בנסוע ארון. כן? זה לא הלך ככה. אלא משה צופה, חוזה, שומע, אני לא יודע איך להגיד את זה, את התורה. רואה, איך נגיד, אני לא יודע, רואה אותה, לא יודע איך זה נגיד, נשיג אותה. נכון? ומביא אותה אלינו. איך זה מגיע? מגיע מהשמיים, מהעולם, מהקדוש ברוך. אז נקודת החיבור של העולמות, שזה קודש הקודשי, היא בעצם התודעה שלנו. לכן זה המקום הכי הכי רגיש. לכן באמת, באמת, רב חיים וולוז'ין כותב, כותב כאילו קצת מוסרית, אבל הוא אומר, הרי לכאורה, מי שפוגם במחשבתו, לכאורה הוא פוגם בקודש הקודשים. זה חמור. כי זה המקום, באמת הקדוש, זאת אומרת, למה זה מקום קדוש? מקום קדוש זה מקום של מפגש עולמות. אז זה המקום הזה הוא... בסדר? אבל בני החורים שבעולם... רגע, מה שעה? בוא נקרא עוד שתי שורות פה. אבל בני החורין שבעולם, צדיקי הדורות, חכמי האמת, המשכילים, המזהירים כזוהר הרקיע, הם משחררים את עצמם ואת העולם כולו מסבל עול הרשעה של רצון עיוור פרוע זה. תמיד זה חייב להיות פרוע. כן? אין שליטה. זה החוכמה שנותנת ראייה כוללת ועומק ומשמעות. זה פרוע. כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. כי זה כוחות וקבוצות וצערות וצעקות. ועומק המסתורין של אמונת עומן קולע את חיציו למטרה עליונה זו, והידיעה העליונה מתבהרת עד כדי הבנה התוכית שכוננויותו של רצון כעור זה בכל מידותיו היא עצה עמוקה. כלומר, של החוכמה והחסד, של העדינות העליונה, הנובעת ממקור החיים חיי קודם. זאת אומרת, הצדיק יכול לראות שגם הרשעה והכסל האלה, זאת אומרת, גם הדברים הפרועים האלה, הם חלק מתוך התוכנית המקורי. בניצחון הרשעה העמוקה, כלומר, בניצחון על הרשעה העמוקה, בהגברת החופש הטהור על הכוח העז של העבדות הרשעה, העולם וכל מלואו מתעדן ומתעלה, ורצונו של האדם מתעשר בעומק וחוטב אמיץ, שמבטיחהו חיי עולם של שלטון ופעולה עדינית מקורית, למעלה מכל גדולי זמן ומקום. זאת אומרת, אם האדם יכול להתגבר על זה, אז הרצון של האדם יוצא מכלל תפיסה שזה סתם יצרים, והופך להיות רצון גבוה, עדין, מלא כיוון, אחדות וכן הלאה. טוב, נעצור כאן, בסדר? ובפעם הבאה נקרא עוד כמה שורות פה ונעבור דף הבא ו... את הרצון העיקר.